יש לנו כלל מה שקונה עבד קונה רבו, והחקירה שלנו היא זאת: האם יד העבד כיד רבו, כלומר שהאדון זוכה תקף ומיד באופן ישיר מידו של הנותן, או דילמה לא, העבד הוא שקונה והוא מקנה לו לאדון. וזה בעצם מבנה שאנחנו צריכים ללמוד אותו לכל השעס. כאשר יש מישהו באמצע, נקרא לו אמצעי, מה תפקידו של האמצעי? האם נאמר שהוא בעל החלות, הוא בעל הזכות, והוא מעביר את זכויותיו הלאה, או דומה לו, האמצעי הוא רק גשר, הוא מגשר ומקשר בין הנותן לבין המקבל. אז ניקח את הדוגמה הזאת של עבד. יש בסוגיה במסכת קידושין בדף חוף ג' מחלוקת איך העבד קונה את עצמו לגבי קניין כסף. רבי מאיר סובר שאי אפשר להקנות לו כסף משום שהוא לא יקנה את הכסף, אז הוא לא ישתחרר מעבדותו משום שהכסף לא נכנס לרשותו לבעלותו. הכסף ניתן לאדון, משום שכל מה שקונה עבד קונה רב. אפילו חכמים סוברים שהעבד קונה את עצמו על ידי קניין כסף, על ידי אחרים. אומר הרשב"א, מה המחלוקת? מישהו אחר נותן כסף עבור העבד, שהעבד יקבל את הכסף הזה, ועל ידי קבלת הכסף הוא משתחרר. אז רבי מאיר סובר שאי אפשר.
על ידי קבלת הכסף הוא ייתן את זה לאדם?
כן. אז תשמעו את הרשב"א. הרשב"א אומר ככה: רבי מאיר סביר לי דכיוון דאמר לי קני, ברגע שהוא מקנה את הכסף לעבד, אומר לו קני, קני העבד וקני רבו. דכשנוסנו לי עבד, כאילו נוסנו לרבו ממש. וכשתנאי עם העבד, שהעבד יקנה את הכסף, כאילו הוא התנא עם אחר. כלומר, הוא לא התנא עם מקבל הכסף. אני יכול להתנות תנאי עם מקבל הכסף, אבל העבד לא קיבל את הכסף, לפי רבי מאיר. למה? משום שהכסף נכנס באופן ישיר לרשותו של האדון. ורבונן סביר להו, דמעיקר קני העבד, אל דליאחר שקני וזוכי העבד, זוכי האדון מכוח זכייס העבד. הלכך, כשתנא נותן עם העבד שהוא יקנה ולא האדון, הביא לקשר תנועם דיאלמו דמסנה עם מקבל המתון בעצמו, וכיוון שכן תנועו קיום. אז עוד פעם, הנותן נותן לעבד על מנת שהעבד יקנה את הכסף ולא האדון. האם התנאי הזה חל? אומר הרשב"א שלדעת רבי מאיר התנאי הזה לא חל, משום שתנאי של הנותן יכול לחול ביחס למקבל המתנה. אבל כאן העבד לא מקבל את המתנה. למה? בלשון של הרשב"א, כשנתנו לעבד כאילו נתנו לרבו ממש. אין כאן מישהו באמצע, דיינו העבד, שהוא עצמו קנה ואחר כך מעביר את הכסף הלאה, אלא היד של העבד הוא היד של הרב, וכאילו נתנו לרבו ממש. לכן, לפי רבי מאיר, כשהנותן התנה תנאי עם העבד, העבד לא קיבל את הכסף, לפי רבי מאיר, ולכן התנאי הזה לא יכול לחול. מה שאין כן לפי רבונן, חכמים סובים דמעיקרא, דהיינו בשלב ראשון קני העבד, אלא דליאחר דזוכי העבד, זוכי האדון מכוח זכייס העבד. הלכך, כיוון שהעבד קונה בשלב א', יכול המתנה עם העבד latnot, vahavli kishar tnoim di alma de masna im mekabel maton.
Is that a time lapse?
Ain't no time lapse. Hashela irak ha'im ha'kesef nichnas l'rshuto shel ha'eved v'acharkach ha'eved mavir oto acharkach lo mibchinat zman el mibchina musagit mibchina mishpatit ba'ofen mufshat lo medubar v'mitziyut lo meliachar zman hu rotzel ha'noten rotzel ha'tno tnai shet ha'matana zot shel ha'kesef hu noten la'eved v'ha'eved yizkeh ba'kesef ולא האדון. האם יש כוח לנותן לעשות תנאי כזה או לא? אומר הרשב"א, זה גוף הנקודת המחלוקת בין רבי מאיר לבין חכמים. כאשר לדעת רבי מאיר אי אפשר להתנות עם העבד, שהעבד יקבל את המתנה ולא האדון, משום שיד העבד הוא כיד האדון, והאדון תקף ומיד זוכה במתנה הזאת. אם כן, לעולם לא זכה העבד במתנה, ואי אפשר לתנות תנאי עם העבד, כי הוא לא מקבל המתנה. התנאי הזה לא חל מה שאין, כי לדעת חכמים, אני רק חוזר עוד פעם אחת, התנאי הזה מועיל, משום שהעבד אינו חינמי, הוא מקבל המתנה. ותנא, אפשר לתנות אם מקבל המתנה.
לפי דעת החכמים, אם מישהו נותן כסף או משהו לעבד, ובאותו רגע שנתן לו, הוא מת.
מי מת?
המת, העבד.
העבד מת?
כן. אז
מי... אבל לא נתן תנאי על מנת שלא יזכה האדון, אלא הוא נתן מתנה לעבד.
כן.
העבד זכה במתנה?
כן.
אז במילא כל מה שקונה עבד, קונה רב. אבל מה יהיה אם אדם נותן מתנה לעבד על מנת שהעבד יזכה ולא האדון? האם יש בכוחו להתנות תנאי כזה? אומר הרשב"א, זה מחלוקת בין רבי מאיר לחכמים.
כן, לפי החכמים אין דבר כזה שיכולים לעשות תנאי עם מישהו שאין לו כוח לעשות מה
שכתוב בתנאי. אני חושב שאתה מחליף את השיטות פה. מחלפי שיטוס. לא, החכמים סוברים שהוא יכול להתנות תנאי כזה משום שהעבד מעיקרו קונה לי, הוא זוכה בכסף. אם הוא זוכה בכסף אז הוא יכול להתנות תנאי, אני רוצה להקנות לעבד והאדון לא יקבל, לא יזכה.
איך יכולים לעשות תנאי עם עבד לפי החכמים? זה מה אני שואל.
כיוון שהעבד הוא מקבל המתנה, לכן הוא יכול לתנות תנאי אם מקבל המתנה שלא יזכה בו שום אדם אחר, שכל דעתו הוא לקנות דווקא לעבד ולעבד בלבד, ושאדון לא יקנה את הכסף. ולכן כיוון שזוכי לעבד, התנאי חל, לא זוכי לאדון, והעבד משתחרר.
יכולים לעשות אותו הדבר עם קטן?
קטן? מה זאת אומרת, כל מה שקונה קוטן, זאת אומרת, מה, מדין אב אולי? או מדין אב?
לא.
אינני יודע, מה יהיה הדין בדין אב? אבל תעיינו בסוגיה בקידושין.
לפי השאלה זה אומר, איך יוכל לקנות את עצמו? זה בעיה.
כן, רב מאיר אומר, על ידי שטר, על ידי... אוקיי. עכשיו, רב יוסף אנגל, הוא רוצה לומר שלפי הרשב"א יש נפקא מינה בנוגע לרש"י במסכת נזיר בדף ס"א עמוד ב'. על מה מדובר שם? מדובר על עבד, דהיינו עבד כנעני, שרוצה לקנות עבד. הגמרא הסוגיה קובעת שעקום אינו קונה עבד. כלומר, ישראל יכול לקנות עבד, וגוי לא יכול לקנות עבד. מדובר על עבד כנעני. מה פירושו של דבר? יש בקניין עבד שתי בחינות. יש מה שנקרא קניין הגוף, ויש מה שנקרא קניין פירות. לגבי גופו של העבד, ישראל יכול לזכות בגופו של עבד כנעני, מה שאין כן גוי אינו יכול לזכות בגופו של עבד כנעני, אלא בפירותיו. אז אם כן, עקום אינו קונה עבד, אלא למעשה ידיו, מה שנקרא מעשה ידיים פירות, אבל לא לגופו. והגמרא לומדת את זה מפסוק מגזרס הכוסף, מהם תקנו, אתם קונים מהם ולא הם קונים. עכשיו, הגמרא דנה מה לגבי עבד. עבד עצמו הוא יכול לקנות עבד, עבד אחר, או לא יכול לקנות עבד אחר? הגמרא שואלת, מה הדין של עבד? האם דינו כעקום? ואם כן, כמו שעקום לא יכול לקנות עבד, דהיינו קניין הגוף, הוא הדין שעבד, דינו כעקום, ולא יכול לקנות עבד בגופו? או דילמה, כיוון שיש לו מקצת דין ישראל, לכן דינו כישראל ויכול לקנות עבד אפילו לגופו. אומר רבי יוסף אנגל, הספק הזה תלוי במחלוקת שבין רבי מאיר וחכמים על איבד הרשב"א, כמו שהרשב"א הבין. מה נפקא מינה? הרי בעבד שקונה עבד, אם נאמר שהאדון קונה מיד, אז השפר נקלה לו גופו כיוון שהאדון ישראל. הרי מדובר פה בעבד לישראל. ואם העבד קונה עבד, אז כל מה שקונה עבד קונה רבו. אז כשהעבד קונה עבד, העבד הנקנה הוא נקנה לרבו, דהיינו לישראל. ולכן יש קניין אפילו בגופו של עבד. מה שאין כן, אם נאמר שהאדון אינו קונה אותו אלא על ידי העבד, דהיינו שקודם כל העבד קונה ואחר כך הוא מעביר את קניינו אליו לאדון, אם כן העבד אינו יכול לקנות עבד לגופו, ולכן הקניין שיחול לגבי האדון הוא קניין מוגבל למעשה ידיים, והוא לא יקנה את גופו שלו. אז שוב פעם הנפקא מינה, האם נאמר שהקניין הוא ישירות מהמקנה לאדון, או דילמה, הקניין נכנס לרשותו, לבעלותו של העבד, ואחרי שהעבד קונה, אז הוא מעביר.
The question is whether the Adon can buy an Eved through having his own Eved do the Kinyan?
בדיוק. האם האדון קונה את העבד בגופו? וזה תלוי אם העבד הוא זה שקונה ומקנה לאדון. אז אם כן, אין לו כוח לקנות אלא לגבי מעשי ידיים. אבל אם נאמר שקניינו של העבד והיד של העבד הוא בעצם ישירות לאדון, אז אם כן, האדון שהוא ישראל, הוא קנה את העבד השני, ואת העבד הזה הוא יכול לקנות בגופו. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים ללמוד תוספות במסכת כתובות, דף למד א', עומד א'. תוספות מביאים מחלוקת בין רבנו תם לבין הרי. במה נחלקו? על מה מדובר? יש לנו כלל של קימלי בדרמיני. קימלי בדרמיני שייך כאשר יש חיוב מיטה וחיוב ממון לאותו אדם. למשל, אם אדם הרג מישהו וגם באותו זמן הוא קרת בגדיו או שרף את קדישו, אז יש דין של קימלי מדרמיני ופטור ממומן. אבל מה יהיה במקרה שאם מומן לזה ומיסו לזה, הוא חייב מיטה לפלוני שהוא הרג אותו, ובאותו זמן הוא קרת בגדיו שיריים של חברו, אז זה נקרא מומן לזה ומיסו לזה. בחי גבנה לא אמרינו קימלי בדרמיני. אז כאן תוספות מביא מחלוק לגבי השאלה הבאה: מה הדין במי שהרג אישה מעוברת וגם הרג את הוולדות? אז יש פרשה שנקראת דמי ולודוס. אז יש שיטת רבנו תם. רבנו תם סובר שבמקרה כזה כוליאלמו לא פליגי, דאבי מיסו לזה ותשלומן לזה. כלומר, הוא חייב מיטה על הריגת האישה, האם, who chayav mamon labailim midin dmei vlados. In kein avi misa leisha v'tashlum leba shavladotem shalom. Kach sover Rabbeinu Tam. Ma she'en ken lefi ri v'bala tosfot hu sover lo. Ze leshon ari. Kevan shehavladot hem beguf ha'isha choshev misa v'tashlum leyech. אז אם כן אני אומר, אני מפעיל את הכלל של קימלי מדרמי לפי רי, ולכן הרוצח עם אוסון, איך כתוב בפסוק, אם לא יהיה אוסון, האם יהיה אוסון, אז מה הדין? אז חייב מיתה. ומה לגבי תשלומי הולדות? אז זה מחלוקת בין רבנו תם ורי. כאשר לדעת רבנו תם, הבעל יכול לתבוע דמי ולדות, משום שזה מיסה לזה, ותשלום לזה. ואין כאן כמלה בדרבי. מה שאין כאן הרי, הרי סובר שזה נקרא מיסה לזה ותשלום לזה. כלומר, מיסה ותשלום לאותו אדם. למה? משום שהוולדות הם בגופה של אישה. מה הוא מתכוון לומר בגופה של אישה? מה נפקמינה? הרי הבעלות על הולדות היא בעלותו של, של האבא, של הבעל. אז אם כן, מה נפקמינה אם הולדות הן בגוף של האישה? אז הוא מביא פה רב סלוויצ'יק בעמוד מם, שרב סלוויצ'יק חוקר מה הדין בתשלומי דמי ולדות. א' או ב', האם הפירוש הראשון הוא שבעצם הביילוס היא בעלות, בעלותו של הבעל ישירות, או בית שבעצם החיוב הוא חיוב תשלומים לאישה, אלא שהבעל זוכה מהאישה. אז הוא אומר, זה הפשט במחלוק. לדעת רבינו תם, תשלומי ולודות שייכים לאב באופן ישיר, לכן נחשב כמיסה לאישו ותשלומים לו בילה, ולכן אני לא מפעיל כמלה בדרם, מה שאין כן לפי הרי, מאחר שהוולדות הן בגופה של אישו, אז בעצם הוא יזיק את האישה והתשלומים מגיעים לאישה, אלא הבעל זוכה מהאישה, ולכן נחשב כמיסה ותשלומים ליחד, כי ביסודו של דבר האישה קונה. אם כן, בוא נעשה בדיוק, זה ממש דומה, לא, מדין אקסובו, הרי הבעל זוכה. אם כן, יוצא שהמחלוקת כאן בין הרי ורבינו תם היא ממש מקבילה למחלוקת בין רבי מאיר וחכמים בנוגע לקונה עבד, קונה רבו. האם העבד הוא זה שקונה והוא מעביר את הקניין אליו לאדון, אבל קודם כל העבד הוא זה שקונה, ולכן הנותן לעבד יכול לתנות תנאי עם העבד שהוא יקנה והוא לבדו יקנה, ולכן למשל העבד, אם הוא יקנה עבד אחר, אז הוא רק קונה אותו למעשה ידיים ולא לגוף. או כשיטת חכמים שהעבד אינו קונה בכלל, או כשיטת רבי מאיר, סליחה, שהעבד לא קונה בכלל, אלא היד של העבד היא ידו של האדון, ואם כן הקניין הוא קניין לאדון. אם אדם נותן לאדון, הוא לא יכול לתנות תנאי עם העבד, ויותר מזה, האדון יכול לקנות אפילו גופו של עבד. אותו החקירה בדיוק חלה כאן לפי רב סלוויצ'יק בנוגע לדמי ולדות. מה הדין של דמי ולדות? האם דמי ולדות התורה זכתה את האב באופן בלעדי, כלומר באופן ישיר, הקניין כאן על הדמי ולדות הוא קניינו של הביילים, או דילמה לא, הקניין הוא בעצם של האישה, אלא מה, כל מה שקונה אישה קונה ביילה. וזאת היא מחלוקת האם נאמר מיסה לזה ומומן לזה, כלומר יש כאן מיסה לגבי האישה ומומן של הביילים, משום שהביילים הוא זה שזוכה בדמי הולדות באופן ישיר, או דילמה, היא זוכה משום שהוא בעצם מזיק את האישה, אלא יש דין שכיוון שהיא זוכה עם אווירת הזכויות והקניינים האלו אליו לבעל, ואם כן יוצא לפי זה שזה מיסו לזה ותשלומן לזה, ונפעיל את הכלל של קמלי בדרס. אולי זה קשור לאובר ירח אימו, אבל מעין הסברה של אובר ירח אימו.
אבל מה אם האישה נהרגה לפני שהוולדות נהרגו? אז היא לא יכולה
לקנות, אם היא מתה לפני כן, אז זה תלוי בחקירה שלנו אתמול במשמש נחל, אם היא זוכה בקבר.
We have to do with when the damage was done, not when the effect is. It's like when you kill someone, right? You wait, but then you don't pay because you're not liable because the guy died, you're liable because you killed him.
I don't know, but the damage was done earlier, it's just that the effects. Okay, nitkadem hala. Okay, suya shlishit, a suya zot, he bishnei mekomot b'shas, kodem kol b'mesechet kidushin b'davot. מה מדובר? יש מושג של תן מונה לפלוני וקדש אני לך מקודשת מדין עורף. אז מה פשט בדין עורף? הרי למעשה הבעל שרוצה לקדש, המקדש, נותן את המעות לפלוני אלמוני. הוא לא נותן את המעות לאישה והיא לא קיבלה את המעות. אז איך הערבות כאן פועלת קניין קידושין כאשר האישה לא קיבלה אפילו גרוש? אומר התוסס ריד במסכת הקידושין חידוש עצום. הוא אומר, נראה לי כיוון דקאמרו לי תן מונה לפלוני והוא נתנה בציוויה, כאילו שם בידה דומי. זה הלשון של התוסס ריד. כאילו שם בידה דומי. אם כן יוצא ככה, שהתוסס ריד מחדש מה הכוח ומהו היסוד של עורב, הכוונה היא כאילו שהיא קיבלה את הכסף לידה, והיא נתנה את הכסף לפלוני. אם כן, היא מקודשת משום שהיא קיבלה את הכסף. נחשוב על זה. אבל הריטב"א סובר לו, למה היא מקודשת? אז הוא מביא את הסוגיה של ריקוד לפני, הרי זו מקודשת. דהיינו, שאם היא קיבלה הנאה, והנאה הזאת היא שווה כסף, אז שווה כסף ככסף. אומר הריטב"א, כיוון שהיא נהנית בזה שהוא קיים את ציוויה ונתן כסף לפלוני, על ידי הנועה הזאת שהיא שווה לו כסף, היא מקודשת. אם כן, לעומת התוסס ריד, הריטב"א לא מוכן לקבל את היסוד שהכסף ניתן באופן ישיר אליה והיא נתנה לפלוני, הרי הכסף הוא עבר מהמקדש לפלוני, היא לא קיבלה שום כסף. אלא מה? היא מקודשת מדין הנועה ושווה כסף ככסף.
מה ההבדל בין זה ובין שהבעל אומר הוא מקדש את האישה מפני שהוא מוכל
את החוב? אז אומר הריטב"א, אם הוא אומר לה הרי את מקודשת לי במלווה, אין המקודשת, אבל אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בהנועס מלווה, דהיינו, אם הוא מוכל לה חוב, הוא לא יכול לקדש אותה, כי היא לא קיבלה כלום. וזה מאוד מזכיר את החקירה שלנו לגבי חיובי או שלילי, כי מחילה זה לא הקנה החיובית. אבל אם הוא אומר לה, הרי את מקודשת לי בהנעת מחילת מלווה, אז הגמרא אומרת שהיא מקודשת.
אז זה שווה.
אז הריטב"א אומר שאם היא אומרת תן מונה לפלוני והקדש אני לך, זה כאילו היא אמרה אני מתקדשת בהנעה. כמובן התוסס ריד הוא לא שבע רצון מזה, כי למעשה הוא לא קידש אותה בהנעה. במלווה למשל אין המקודשת, אלא בהנועס מחילת מלווה. כאן הוא לא אמר לה, הרי את מקודשת לי בהנאה זו שאני על פי ציוויך נותן מנה לפלוני. אבל החידוש העצום של התוסס רינו, שבדין עורב, על פי דין זה נחשב כאילו הוא קיבל את הכסף. וכאן אנחנו רוצים לעבור לסוגיה בבוא מציע דף עין א' עמוד ב', ואולי למצוא איזה קשר בין שתי הסוגיות. דרך אגב, הלשון של הרשב"א בקידושים, כיוון דבשליחוסו של ראובן נוסנם לשמעון, נוסנם שמעון ללוי, כלומר ראובן אמר לשמעון תן מנה ללוי, הרי הוא כאילו קיבלם ראובן משמעון. אז גם הרשב"א קיבל את התפיסה הזאת של התוסס ריד, שבדין ערבוס זה נחשב כאילו העורב עצמו קיבל את הכסף. ומה רוצה הרשב"א לתרץ? ותכף נגיע לסוגיה במציא, אבל הקדמתי את המאוחר קצת. יש דין שאם אדם מלווה כסף ללווה על פי ציוויו של העורב, העורב אומר אני ערב לחוב הזה, אז העורב משובד למלווה. כמובן השיבוד הזה הוא שיבוד על תנאי, במקרה שהלווה לא יוכל לשלם, לפרוע את החוב, אז הוא ישלם. אז הראשונים דנים, הרשב"א ביניהם, איך השיבוד הזה נוצר, מהו הקניין שמהווה פה חלוס שיבוד, הרי למעשה הערב לא קיבל את הכסף, הלווה קיבל את הכסף. אז בשלמה לגבי הלווה, אני מבין שהוא משובד משום שקבול הסמוס, קבול הסכסף היא זאת שקונה לו את השיבוד. אבל אם המלווה נותן ללווה והוא רוצה לקנות שיבוד בעורב, על ידי מה? אומר הרשב"א, כיוון שהמלווה נותן את הכסף ללוב על פי שליחותו של העורב, אז נחשב כאילו הוא נתן את הכסף לידו של העורב, ולכן השיבוד חל על העורב. אז אם כן רבותיי, אנחנו אומרים פה שתי נפקמינות לגדר, להגדרה הזאת של התוסס ריד והרשב"א, שבערבוס כאילו הכסף ניתן לו באופן ישיר אליו לעורף. העורף הוא לא רק מין מגשר כזה, אלא הוא בעצם חל הקניין לגביו. נפקמינה ראשונה לגבי קידושין, שאם היא אומרת אני מבקשת ממך לתת כסף לפלוני, והוא על פי ציוויה נותן את הכסף לאותו פלוני, אז היא מקודשת לפי התוסס ריד, משום שזה נחשב כאילו שהיא קיבלה את הכסף. והעורב במלווה, אומר הרשב"א, משובד למלווה, משום שהוא כאילו קיבל את הכסף מהמלווה. ואולי עכשיו יש מקום לדון בסוגיה במסכת במציע דף עין א'. אוקיי, יש לי פה גמרא, האותיות הן קצת יותר גדולות, קשה למצוא פה במציע בישיבה, אבל מצאתי את הגמרא הזאת. פה מדובר בפרק איזו נשך בדיני ריבס. עכשיו, מעניין שאם אדם מלווה כסף ללווה והוא קובע תנאי עם הלווה שהלווה ישלם ריבית לפלוני, לא באופן ישיר למלווה, גם זה נחשב לריבית. ועד כמה שאני מבין את הסוגיה, כל אחד יעיין בפנים, זה נחשב לריביס קצוצה דורייסה. לא מדובר פה על וק ריביס או ריביס דרבונן, אלא ממש על ריביס דאורייס. אוקיי. תנא רבונן. זה מופיע פה בשורה מספר 10, בעין א' עמוד ב'. כפי שאמרתי לכם אלף פעמים, כל הסוגיות שאני מזכיר לא שווים גרוש אלא אם כן תראו אותם בפנים. תנו רבון, מל וישראל מאותיו של נוכרי, מידס הנוכרי, אבל לא מידס ישראל. הרי אין איסור ריבס בין יהודי לגוי. עכשיו מדובר שהיהודי לבא כסף מהגוי, הגוי הלווה ליהודי כסף בריבית, וישראל התחייב לשלם את הריבית. הוא חייב לשלם, אין פה שום איסור. עכשיו בא ישראל אחר והוא צריך את הכסף, הוא מבקש מהישראל הלווה להיות מלווה. כלומר הישראל הראשון שהוא לווה כסף מהגוי, עכשיו הלווה הזה הוא הופך להיות מלווה. כלומר האם מותר לישראל להלוות את הכסף והישראל השני שהוא לווה מהמלווה שהוא הלווה, כן, אז הוא מתנה עם הישראל שהוא ישלם את הריבית
ישר לגוי?
האם הוא משלם ישר לגוי או הוא משלם לישראל? על זה דנו התוספות, על השאלה שלך. אבל קודם כל נראה את הברייתא בפנים. אז תנו רבנן, מלווה ישראל מאותיו של נוכרי מידס הנוכרי אבל לא מידס ישראל. כלומר אם היהודי חוזר, היהודי הראשון נקרא לו ראובן, שהוא הלווה והמלווה, כן? שהוא הלווה, אז הוא ניגש לפול, כן? פול הגוי. טוב, היום זה נשתנו הדרס, אבל כן? והוא אומר לפול, לקריסטופר, אוקיי, אני מקווה שהשם הזה לא, והוא אומר לקריסטופר שהוא רוצה לתת הכסף במקום להחזיר את הכסף לגוי, לקריסטופר הוא ייתן את הכסף ליהודי אחר, לשמעון. אז זה מותר כפי שנראה בהמשך מדוע, אבל אם שמעון וראובן עושים הסכם ביניהם שלא מידס הגוי, דהיינו שראובן יעביר את הכסף, את ההלוואה, אליו לשמעון, ושמעון ישלם את הריבית, עוד מעט נגיע לשאלה של יחיאל, אז זה אסור. אבל לא מידס ישראל. ישראל שלו עמוס מן הנוכרי בריביס, וביקש להחזירם לו לגוי, מוצא ישראל אחר ויאמר לו תנם לי ואני אעלה לך, כלומר אני אשלם לך את הריבית, זה המקרה הראשון, כדרך שאתה מעלה לו. בוא נניח שהוא משלם כך וכך לחודש, אז הישראל הראשון, ראובן, הוא ישלם אותו כך וכך לחודש הראשון, ולחודש השני, הכך וכך, ישלם לו שמעון הלווה מראובן המלווה עכשיו, ישלם לו ריבית, אז זה אסור. אוקיי. ואם העמידו אצל הנוכרי, כלומר אם הלווה הראשון, דהיינו ראובן, מעמיד אצל הנוכרי, כלומר הוא מבקש רשות מהנוכרי להלוות את הכסף, אז זה נחשב כאילו שהגוי הלווה את הכסף. אומר תוספות, דיבור מתחיל מצאו ישראל, מהי עיריה? למה הגמרא אוסרת, הברייתא אוסרת, דווקא כשאני עלה לך? כלומר, כאשר שמעון הלווה השני יעביר את הריבית ישירות אליו, כאשר שמעון יעלה את הריבית ישירות אליו לראובן הלווה. אפילו עומר, אפילו אם שמעון השני אומר, אני אעלה לנוכרי, אני אשלם את הריבית לנוכרי, אסור. כלומר, כשאני מקבל כסף ממך ואני אשלם את הריבית למישהו אחר, גם זה אסור. דלא שורי אלא בעמידו אצל נוכרי. כיוון דמלווה מאוסוב לחברו, כלומר כי ראובן עכשיו מלווה את הכסף לשמעון כדי שיפרו לנוכרי ריביס, כלומר שהוא שמעון ישלם את החודש השני של ריבית לגוי, בעצם הגוי לא יודע מזה, אז הוא צריך לתבוע את הריבית מראובן, הוא לא יודע משמעון, אבל שמעון ישלם את הריבית למל והגוי בשבילו של הלוב הראשון ראובן. אז גם זה אסור, פשיטה דאבי ריביס, דאפילו לא היה המל וחייב לנוכרי ריביס, כיוון דמסתקר הלוו ונוסן לנוכרי הריביס על פי המל, הרי זה כנוסן למל ועצמו מדין עורף, כמו תה מונה לפלוני והקדיש אני לך. אז תוספות עומדים ככה, ש אני אקריא בפניכם את את הלשון של רב אדלר כאן. הוא אומר ככה: נראה דלפי התוספות יש בערבות שנחשב לעורב כאילו המלווה מעביר את הכסף לעורב. כלומר רב אדלר רוצה לקשר את התוספות הזה באיזו נשך עם התוסס ריד והרשבו בקידושין, וזה נחשב כאילו המלווה נותן את הכסף אליו לעורב, והעורב מעביר את הכסף ללווה. לכן כשהישראל נותן ריבית לנוכרי, הכוונה היא לשמעון, הרי לדעת התוספות אפילו אם שמעון ישלם את הריבית לגוי, גם זה אסור. למה? כי כיוון שישראל נותן ריבית לנוכרי על פי ציוויו של ראובן, נחשב כאילו נותן הריבית לראובן עצמו, ולכן מקשה התוספות מדוע הגמרא אומרת שעל הלכו ריביס, כלומר אני אשלם ריבית לך, וזה יוצא ריבית דאורייתא, משום שהישראל מלווה כסף לישראל השני והשני משלם ריבית לישראל הראשון. מקשה תוספות, דל מהוכי, אפילו אם הישראל השני מעביר את הריבית לגוי, גם כן אסור. למה? כי כיוון שזה על פי ציוויו של של המלווה הראשון, דהיינו הלווה הראשון שהוא עכשיו המלווה, אז זה נחשב כאילו שהוא שילם את הריבית
ליהודי
הראשון, ששמעון שילם ריבית לראובן. ואיך תוספות משווים את זה לדין של תה מונה לפלוני והקדיש אני לך, שמקודש מדין עורף. ומה קדש מדין עורף? כאילו שהיא קיבלה את הכסף, לא כמו שהריטב"א אומר שהיא מקודשת מדין הנוער שווה כסף ככסף, אלא מדין קבלת הכסף. יוצא שאם אתה משלם לפלוני על פי הציווי שלי, זה נחשב כאילו אני קיבלתי את הכסף. וכיוון שהיא אומרת לבעל, למקדש, תן מונה לפלוני, והוא נותן את המונה לפלוני על פי ציוויה, זה נחשב כאילו היא קיבלה את הכסף. ואומר הרשב"א, זה היסוד של ערבוס. מה השיבוד של ערבוס? כאילו שהוא קיבל את הכסף, לכן הוא עורב והוא משובד לשלם את הכסף בתנאי וכו'. אם כן, אומר תוספות, הוא הדין שהישראל הראשון מבקש מהישראל השני שהוא ישלם את הריבית לגוי, אז זה נחשב כאילו שהישראל הראשון קיבל את ההלוואה ואת הריבית. אז במילא יש כאן איסור איסור. אוקיי, עכשיו יש לנו רב חיים, אני קצת מפחד מהרב חיים הזה, אבל נראה מה אפשר להוציא מרב חיים. עכשיו שוב פעם אנחנו במסכת במציא בדף ל"ו עמוד ב', שומר שמוסר לשומר, רב עומר פוטור Rabbi Yochanan Omer Chai. Rav Omer Potu. Lo mi boy shomer chinam she masal shomer socha diluye alya l'shmiraso. El afilu shomer socha she masal shomer chinam. The grue gari l'shmiraso potu. My time or the masal ben das. Rabbi Yochanan Omer Lo mi boy shomer socha she masal shomer chinam the grue gari l'shmiraso el afilu shomer chinam she masal shomer socha diluye alya l'shmiraso chay. The Amalei Ein Ritzoni She Pigdoni Biyad Ach. Harambam Posek Beperek Dalid Mehilchus Niske Momen Aloch Yud Aleph Mosa Hashomer L'Shomer Acher Hashomer Rishon Chayev L'Shalim L'Nizak Shashomer Shemosa L'Shomer Chayev Vare Anizak Omelo Lama Lo Shamarta Ato Biatzmecha Umasarto Li Acher Shalem li ata v'lech v'aseh din im ha-shomer shemasar tolo ata. Omer Avram kol ze einu mechuvar ela ha-nizak gove min ha-sheni o mi eze sheyirtze. Okay. Omer Chaim, hine yesh listapek. Lahachman diyomer de shomer shemasa l'shomer poter l'fi rav. Mishum time de masa l'ben dat. Ha'im pirushohu aleph. Di alken yachol bazel listalek mi ikar chiyuv shmira shalom. Ubatel din shomer shalom legamre. O bet the name of the zevade the cave of the nichnas lishmira shuve the yochel is stalik me ashmira. Rak the cave of the yoev le legavri bar chikoi al kain miftar bahachi. Avo lo de botel ikar din shomer shalom. Okay. As makan asafek shel Reb Chaim. Reb Chaim rutze lavin. Et shitato shel Rav shomer shemosel shomer poter. Ha'im hakavanah is al yidei ha'mesira la'shomer ha'rishon me'arishon la'sheni ha'rishon misalek et atzmo mi'ikar chiyuv shmira u'batel din shmira shelo shomer shelo o dilma lo hu lo yechol listalek mi'chiyuv shmira sharei hu kibel atzmo chiyuv shmira rak keima diyoev le'legavre bar chikoi. Al kain miftar bahochi, avolo de botel ikar din shomer shelo. Achakach Reb Chaim omer shoto safek chal legabei Rav Yochanan, ki Rav Yochanan omer shemadua shomer shemosu l'shomer chay mishum she ein ritzoni she pikdon liyad achev. Rav Chisda omer shemapshat ein ritzoni she pikdon hu neman li b'shvua ata neman li b'shvua hu lo neman li b'shvua at mehemnesli v'chulei. Aber wie kann denn schon schon was schon mal viel für Rabbi Yochanan Potter in Lule Achiv Shvua a shuv pam yesh lo stapek ma ged hay ma shomer a rishon mesalek et atzmo mishmirato o dilma hu miftar mishum she yoev le legavra acher she hu akshav nefach liot liot ha shomer omer Chaim v'nire debazeh pligi Begrue gare lishmiros. Haim bechay gavno chayav imlo. Yesh machloket ma din b'shomer socher shemosa l'shomer chinam shu megarea et hashmira. Lahachman diyomer degam begrue gare mishmiros o potur. Hare de miftar afal gav de lo yoev le legav bar chikoy. Kamar hu lo yechol agid shoto adam yimalek mekomo bechiv shmira ki hare oto ploni hu shomer chinam bilva va shomer sheni eino ki shomer risho bal korchach da havi midin siluk shmira vi al ken lo ich paslon de mai de gare le shmiroso. El de kaver de kvar nistalik mishmiroso, vileka ale ata chiv shmira klal ala chayfetz. Al ze shapir mahani taima de muscle of endas, vimiftar bahach. מה הפשט שהוא סילק את עצמו משמירתו? אז אומר רב חיים שהרי השמירה עכשיו עוברת אליו לשומע השני, ואף אגב שהוא שומר חינם בלבד, אבל הוא גם נחשב לבר דעת, הוא גם יכול לספק את השמירה הזאת.
אז לא רוצה אחריות.
הפלא הוא, הרי האחריות שלו הייתה אחריות גם על גנב ועבדו, אז איך הוא מסלק את עצמו מאותה אחריות? הוא אומר כך, אבל אפילו מהראשון שקיבל עליו את השמירה מלכתחילה, אפילו אם הוא יכול לסלק את עצמו מחיוב שמירה, אבל עדיין צורך לסחייב משום שהוא לא השיב את החפץ לבעל. כלומר, יש כאן תרתי, יש כאן שני חיובים שחלים על ידי קבול השמירה, א' לשמור וב' להשיב את החפץ לבעל. אז אמנם יכול להיות ששומר שמוסר לשומר, אז השומר השני יכול לספק את השמירה, אם כן הראשון יכול לסלק את עצמו מחוב השמירה בפועל, ואת השמירה ישמור השני כי הוא בן דעת, אבל עדיין חל על הראשון חובת השבה לבעלים. ולפי זה יש לומד, זה יסוד המחלוקת של שומר שמוסר לשומר, הם חייבים לו. דלהחמן דיום דחייב סבילי דיינו יוכל לסטלג מעיקר דין חייב שמירוסו, ופטורו הוא רק משום דיואב לגברי בר חיקוי, ועל כן מועל החתימו דהיך לא מהם נסלי בשבוע דלו יואב לגברי בר חיקוי, השני לא יכול למלא את מקומו משום שאני לא המפקיד אומר אני לא סומך על שבועתו. כל זמן שלו נסתלק משמירוסו, אי אפשר לשנוס מדעס פיילן. ולכן מועיל הייתיימו, דהיך לא מהם נסליב בשבוע. מה שאין כן למד יום שומר שמוסר לשומר פוטור. היינו משום דסביר לה דיוכל לסלק את עצמו משמירוסו, ואין עליו רק חיוב במה שלא הישיב לביילים. וממילא כי אינו יכול לטעון עוד, כלומר המפקיד לא יכול לטעון איך לא מהמנס לי בשבוע. תלעין חייב השובה, אין הדבר תלוי עוד בדעס הביילים, וכל שהוא מהמן שוב הווי השובה. ומה אני אחתימו דמוסרו לבן דעס דמפטר בהוכי? רק רגע אחד, מה כתוב פה ברב חיים? איך נבין כאן את רב חיים? אתם יודעים מה? נשאיר את זה למחר. אני צריך הרבה יותר זמן לחשוב על רב חיים. אני אבקש סליח ומחיל, זה מסובך מדי פשוט. אוקיי, עכשיו יש לנו נושא, הוא קצת יותר קל וקוף. הסוגיה היא במסכת כסובס דף מ"א עמוד ב', ניירה שנספת איתו, אז בושתו ופגומו וכנוסו של אוויר. אז כאן יש הבדל בין פיתוי לאונס. בנוגע לאונס יש כאן חיוב צער בנוסף לבושס ופגם, מה שאין כי בפיתוי יש בושס ופגם וכנס ואין צער. עכשיו למעשה, מי מקבל בניירה את תשלומי אונס ומפתה? האב, כי כתוב בתורה בנוריה בייס אוויר. אז שוב פעם יש לחקור מה הגדר פה, האם התשלומים הם של הניירה, היא עצמה זוכה בכסף של תשלומי אונס ומפת, רק שהיא מעבירה את הכסף לאבא, או דילמה, האב הוא הביילים על התשלומים והוא זוכה מיד, ולא דרך הבאס. אז נעיין במחלוקת בין הרמב״ם והרייביד בשני מקומות. Shem b'hem b'perek bet milchot nayra besula b'perek bet halacha yud gimel haram kotev kach. Omro lo, kuma kala nara tovat et hamaanes onast oti. For who omer loki ela pititi. As kala nafkamini l'gabei tzar tashlumei tzar. He tovat gam tzar v'hu makrish. Who kofer b'tzar. Omer Rambam, harei ze, ta'inu anitba, nishba shvuas ha-Torah al dmei ha-tzar, u'meshalim boshes u'pagam. Omer Rambam, v'madua hu chayav shvua la-tzar, sh'ehodu b'mitzas ha-taych. Ad kan l'shon Rambam. Kotev ha-raivid, ein kan shvua. Lefi she'en kan tovea she'atashlumim einam shela v'havi kmo mona li'ava biyodcha afilu m'modu b'miksas ein alav chiv shvua mishum she'hi lo yichola l'tvoa et ha'kesef shela ava omer kesef mishna v'ani omer klomar l'dat lavin ולהגן על שיטת הרמב"ם שאף על פי שהתשלומים אינם שלו מאחר שמה שזוכה בין האב הוא על ידי הבס שפיר מקרי תובע וכן מפורש ובמשנה בראש פרק נאירה בקסובס שאפילו כשאביה קיים היא עומדת בדין. כלומר לא מבואי אם האב מת אלא אפילו אם האב חי וקיים עדיין היא יכולה לעמוד בדין ולתבוע. אם כן כתוב מפורש בכסף משנה שבעצם הבת היא עצמה זוכה בכסף והיא מעבירה את הכסף אליו לאב, אז היא הבעלים על בושס פגם וצער והאב ממילא זוכה ממנה, לכן היא נחשבת כבעל הסדין והיא תובעת את הכסף. מה שאין כאילו הרייבד סובר שאין הכסף, אין התביעה כאן והביילוס של הבת עצמה אלא אב הוא הביילים, ולכן הרייבד משווה את זה למונה לאביך, סליחה, מונה לאביך ביודך. זה בנוגע לפרק ב' הלכה י' ג'. עכשיו נדלג להלכה ט'. אומר הרמב"ם מפוטו או אנוסו שלא טובו עד שבוגרו או עד שניסס או עד שמסה אב הארבע דבורם או השלושו שלא שלא, תהיינו שהיא יכולה לתפוע אונס, סליחה, היא יכולה לתפוע בושס, פגם וצה, כנס וצה. אוקיי. כוסב הרייבית, עם המס, עם מס האב, למה שלא? וכי יורשת אביה היא? הרי אם נניח שיש בן, אז הבן יורש את האבא, והיא לא יורשת את האבא, אז אם מדובר במת האב, אז איך היא יכולה לתבוע באונס ומפתה את כל התשלומים האלו? לכאורה, לשיטוסם. הרי הרמב"ם סובר שכל התשלומים האלו שייכים לבס, והיא מעבירה את הכסף בבושס, פגם וצער, וצער במקרה של אונס, וכנס בשני מקרים מפתה ואונס, אליו לאבא. ומילא אם האבא מת, היא יכולה לתבוע את הכסף, כי בעצם הכסף הוא שלה. ולכן, ראינו ברמב"ם שהיא יכולה לחייב את אותו פלוני הנתבע בשבוע דאורייתא של מודה במקצת. מה שאין כן לדעת הרייבד, כל התשלומים האלו שייכים לאב באופן ישיר, והיא רק משחקת תפקיד כאן כ... מגשרת, או בוא נגיד, אני קורא לזה גשר בין המזיק לבין, או המאניס לבין האב. ולכן, אם מס האב, אין תשלום לבס, אלא תשלום אין לאב, והיא לא יורשת את האב במיטתו. זה מה שהוא קורא. עכשיו, כן.
ואם אין אבא, היא לא גשר, אז אם אין לה זכויות בכלל במה שעובדת ושום דבר, אם אין לה אב, איך יכולה להיות?
מה זאת אומרת, ומה היא עושה יותר? אם אין אב?
אם אין אב, אין לא חוזר לה את הזכויות?
אם הזכויות היו לכתחילה שלו, אלא שהיא מעבירה אותם אליו, אז אם הוא מת, אז אין חינמי, כאן זה נשאר וכאן זה נופל והיא זוכה. אבל כיוון שלדעת הרייבד לעולם היא לא זוכה בתשלומים האלו, אלא תורה זכתה את האב באופן ישיר, אז אם האב מת היא לא יכולה לזכות, אלא מה מדין ירושה, אבל היא לא יורשת.
הוא מדבר כל שאב מת אחרי האונס, אחרי
פיתוי, אני חושב.
אבל לפני זה, אם הוא מת לפני, אז בטח שהיא יכולה לקבל את הכסף, לא?
עכשיו יש לנו עוד כמה דקות, אני רק רוצה עוד פעם בעזרת השם נחזור לסוגיה של שומר שמוסר לשומר, אבל אני רואה שלא הבנתי את הרב חיים. זה לא הפעם הראשונה שאני לא, ומסתום לא הפעם האחרונה שאני לא מבין את הרב חיים. מה הדין של מימד שלושתם? לוי לבא כסף משמעון ושמעון לבא כסף מרובן, אז במימד שלושתם יכול שמעון לקנות לרובן את המלווה של לוי, ולכן רובן יכול לגבות ישירות מלוי. זה נקרא מימד שלושתם. אז יש לחקור מה הדין של מימד שלושתם, האם בעצם החובה שמוטלת על לוי היא חובה אליו לשמעון, אלא שמעון על ידי מימד שלושתם מקנה את החוב לרובן, המלווה שלו, או דילמה לא. אין כאן חוב לשמעון, אלא על ידי מימד שלושתם, שמעון רק מגשר פה בין לוי, המלחוב שלו, לבין לוי הלווה שלו, לבין רובן המלחוב שלו. אז כאן הוא מביא מחלוקת במסכת גיטין בדף י"ג עמוד ב' בין רבינו תם לעוד ראשונים לגבי המוכר שטר חוב לחברו. אז אם למשל ראובן לבא כסף לשמעון ויש לו לראובן שטר חוב על שמעון, והוא מכר את החוב, את השטר חוב ללוי, מה הדין אם רובן אבל חוב מחל את החוב? אז המוכר שטר חוב לחברו, אומר רבינו תם, וחוזר ומוכלו מוכל. כלומר שבעצם עדיין המלווה המוכר הוא עדיין הביילים, הקונה תלוי במלווה. כלומר כל עוד שיש חוב בין הלוב למלווה, יכול הקונה לזכות בחוב. אבל אם החוב הזה כבר איננו משום שהוא מחל, אז ממילא לא יכול הקונה לזכות ולגבות את הכסף. מה הדין במימד שלושתן? אומר רבינו תם שבמימד שלושתן לא יכול שמעון למחול, והרמב"ן חולק עליו. הרמב"ן סובר שכמו שבמוכר שטר חוב לחברו חוזר ומוכלו מוכל, אז הוא הדין במימד שלושתן. מי נפקא מינה, אומר הרמב"ן, בין מימד שלושתן לבין מכירת חוב. אלא שהרמב"ן מבין כנראה שהגדר של מימד שלושתן הוא שזה לא הפשט לווה הראשון, דהיינו שמעון באמצע, הוא מסלק את עצמו מהחוב, ואם כן הלווה שלו, דהיינו לוי, חייב ישירות למלווה, אלא עדיין הוא נשאר שמעון Bala Shibut, Bala Chov, Mashenkin Ludat Rabbeinu Tam, B'maimed Shloshton, Hare Yachol Halovea Rishon, Dainu Shimon, Lisalek Tatsmo Legamrei, V'lavir Tachov Shalevi Elav Yishirot Lamalvea Rishon Ruven, V'Ruven Gove Milevi Bofin Yashir, Kasher Ein Lishimon Shum Koach, O Balut Ala Kesef Ala Chov, Kidei Limchol Ala Chov. Oh, יפה מאוד. עכשיו הוא אומר שיש בתוספות בגין דף י' ג' ב' מחלוקת ראשונים מבין על דעת שמעון במים את שלושתן או מועיל אפילו בעל כורחו
דעת שמעון
כי אני לא יודע, תכן שיש לו שמות אחרים הכוונה היא זו הרי שמעון כאן הוא לוי שלנו, כן? הוא לוי שלנו. אז תוספות מביאים בשם הריבה, דמיימה עד שלושתן קונה אפילו בעל כוחה של לווה. וכן פסק המחבר בכל שיש משמע.
אני שואל על המלווה העליון.
אה, המלווה הראשון.
כן, למה הוא יסכים ב...
למה דבר נדיעת?
זאת אומרת, הוא לא רוצה לתבוע מ...
מלאבי, לא רק משמעון.
כן, זה ודאי, זה פשיטה שצריך דעתו. השאלה היא רק אם צריך דעתו והסכמתו של הלווה. הריטבו בקידושין... או, נגיע לשיבוד הרבנוסן. לא היום, אבל אני רוצה שם ביום ראשון. אז הריטבו בקידושין חולק על הריבה בתוסוס בגידין, ולפי הריטבו אין מעמד שלושתן קונה בעל כוחה של לווה אז עוד כאן לדעת התוספות בשם ריבו יש מעמד שלושתן אפילו בעל כוחה של הלווה ואם כן הלווה הופך להיות חייב למלווה מלווה הראשון מה שאין כאילו דעס הריטבו הלווה לא מסכים ואי אפשר לעשות מים את שלושתן להקנות לרובן בעל כוחו של לוי וזה לשון הריטפה ועוד אמין הדקונה היינו כשקיבל אולב מדייתו אבל בעל כוחו לא תועדין מים את שלושתן לאו הקנוע דמלווה היא אלא שיבוד שמשבד לווה ולווה לא משתבד אלא מדייתו הרי כל הקניין של מים ושלושתן הוא על השיבוד והשיבוד חייב להיות מדייתו של הלווה אז הלווה משתבד למלווה שלו ולא למלווה של המלווה ונראה לפרש שהמחלוקת עם מים ושלושתן מנסטליק אוקיי, אני מתבלבל פה בשמות כי השמות שלו הם אינם אותם שמות אז אם האמצעי אני קורא לו שמעון אוקיי יש לו שמות אחרים אז אם הוא מסתלק מהחוב באופן כזה שהלווה חייב באופן ישירות למלווה הראשון אז ודאי שהריטב צודק שאיך יתחייב הלווה למלווה הראשון בלי הסכמתו אין לו כוח לשבת את הלווה בלי הסכמתו למלווה שלו אבל אם נאמר שבעצם שמעון עומד במקומו של ראובן כי הסתבכתי פה עם השמות אין כאן חיוב חדש על לוי נראה שמיים את שלושת המועיל אפילו בעל כוחד שמעון כלומר שמעון הוא עדיין נחשב למלווה לגבות מלוי אלא מה? הוא מעביר את הרשות שלו להיות המלווה הגובה ישירות מלוי אז לכן הריבה סובר לפי תוספות שהוא יכול לעשות זה אפילו בעל כוח של לוי כי הוא לא משנה את השיבוד של לוי מה שאין כן לדעת הריטבו כיוון ש על ידי מים את שלושתן לוי הופך להיות משובד לראשון לרובן זה אי אפשר לשנות את השיבר הזה בעל כוחו של לוי לוי חייב להסכים מדייתו למים את שלושתן מובן? עוד פעם אני אסכם בשביל עצמי בשבילי אם נאמר שבעצם לוי ממשיך להיות חייב לשמעון, ובעצם כל ההסכם של מים את שלושת ובין שמעון לרובן, אז אם כן אפילו בעל כוחו של לוי, ולכן סובר הריטבו של אין צורך בדעתו של לוי. אבל אם נאמר שבעצם שמעון באמצע כאן מסלק את עצמו, והוא יוצא כאן שיבוד בין לוי לרובן, אז איך אפשר לשנות את שיבודו של לוי בלי המסקתו? וזוהי שיטת הריטבו. אוקיי, רבו ישראל, עד כאן.